ערב טוב, אנחנו אוחזים בדף כ"ד עמוד ב. דף כ"ד עמוד ב, שתי שורות מסוף העמוד, למטה. בשיעור הקודם למדנו על הדין שבשעה שאדם קורא קריאת שמע, אסור שהלב שלו יהיה רואה את הערווה. כן, דיברנו על זה. היה מחלוקת אם רק שהמוח לא יראה את הערווה או גם הלב. זה היה בשיעור הקודם. אז בהמשך לזה אומרת פה הגמרא, דף כ"ד עמוד ב', שתי שורות מסוף העמוד, מי שהגיע עכשיו. אמר אבונה, הייתה תליתו חגורה לו על מותניו, מותר לקרות קריאת שמע. בן אדם שהיה ערום והיה לו כמו מכנס מהיום, בגד מהחלק של הערווה ומטה, כל החלק העליון שלו ערום, אבל מהערווה ומטה מכוסה, אז אומר אבונה מותר לו לקרוא קריאת שמע. למה? כי ליבו לא רואה את הערווה, הרי יש לו משהו שחוצץ בין ליבו לערווה. תניא נמי אחי, הייתה תליתו של בגד ושלו ושל שק חגורה על מותניו, אם אותו בגד היה חגור עליו אז מותר לקרות קריאת שמע. אבל כל זה רק בנוגע לקריאת שמע, אבל לתפילה עד שיחסה את ליבו. בנוגע לתפילה, גם אם יש לו בגד שחגור מהערווה ומטה ומכסה וחוצה את אסור עד שהוא יחסה את ליבו. למה? מסביר רש"י, כי לתפילה צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך ולעמוד באימה, אבל קריאת שמע אינו מדבר לפני המלך. זאת אומרת, קריאת שמע זה כן אומר שצריך לקרוא אותה באימה, בעירה, ברטת, בזיעה, כי זה אומר אדמור הזקן השטר שאנחנו מקבלים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אבל קריאת שמע אתה לא קורא לפני המלך, תפילה אתה עומד לפני המלך, ולכן בתפילה אסור לעמוד עם לב חשוף. אדמור הזקן גם כן פוסק את זה להלכה, והוא מביא את הסיבה שרש"י כותב שבתפילה, בקריאת שמע, צריך אדם לראות עצמו כאילו הוא עומד בקריאת שמע הוא לא צריך לראות עצמו כאילו הוא עומד לפני המלך, אבל בתפילה הוא צריך לראות עצמו שהוא מדבר לפני המלך. אדמור הזקן קצת משנה, הוא מציין לרש"י, הוא משנה מהלשונות של רש"י, הוא כותב לא רק עומד לפני המלך אלא מדבר עם המלך. זאת אומרת, בתפילה אתה מדבר עם המלך. ואדמור הזקן בסימן צדיק א', זה הוא פוסק בעין ד', בסימן צדיק א' הוא מוסיף שלא רק הלב צריך להיות מכוסה אלא כל החלק העליון של הגוף צריך להיות מכוסה בשעת התפילה, כי אתה עומד לפני המלך. כדי כך שאדמור הזקן דן אם מותר להתפלל, כמובן שמדברים על תפילה זה עוסק ב-18, אם מותר להתפלל יחפים בלי ירדליים ברגליים, הוא אומר זה תלוי במנהג המקום. זאת אומרת, אבל בטח שהחלק העליון שמנהג המקום תמיד לחסות צריך לחסות, אבל בנוגע לקריאת שמע מותר. מותר? תלוי במנהג המקום. אם המנהג ללכת בלי אז אפשר בתפילה, אבל למעשה נוהגים להתפללים, המנהג הוא שהולכים פה עם במקומות שרגילים ללכת יחפים, אז הדין שווה. ואמר רבונה, הדין נוסף של רבונה, שכח ונכנס בתפילין לבית הכיסא, מניח ידוע להן עד שיגמור. למדנו הרי דין שלמרות שלבן אדם מותר להיכנס עם תפילין לבית הכיסא על מנת שישמרו, אבל לא כשהוא לבוש בהם. מה קורה אם הוא שכח ונכנס עם התפילין לבית הכיסא? אז אומר רבונה, הוא מכסה את זה. מהפוסקים משמע שהכוונה בעיקר לתפילין של ראש, הוא שם את היד על התפילין של הראש ומכסה עד שיגמור. שואלת הגמרא, עד שיגמור סלקא דאיתך, שיצא החוצה. מה זה עד שיגמור? הוא לבוש בתפילין, מה פתאום נותנים לו לגמור? זונה הגמרא שכשבן אדם צריך גם קילוח ראשון במים במי רגליים וגם קילוח ראשון בגדולים, אז אם הוא לא עושה זה מיד זה סכנה לאדם, ולכן עד שיגמור, הכוונה עד שיגמור את הקילוח הראשון של מי הרגליים והצרכים, ואז הוא צריך לצאת. אלא כדאמר רב נחמן בר יצחק, עד שיגמור עמוד לעשות את זה הראשון. שאלת גמורה ולפסוק לאלתר ולייקו שיפסיק מיד ויצא משום דרבן שמעון בן גמליאל. דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר עמוד החוזר מביא את האדם לידי הדרוקן. עמוד החוזר הכוונה של של הגדולים. אז אם האדם מחזיר את זה לתוכו, מתאפק ולא מוציא את זה, זה סכנה ומביא אותו למחלת מאיים. סילון החוזר זה של מי רגליים, אם האדם לא עושה את זה הראשון, אז זה מביא את האדם לידי ירקון, אז משום סכנה יתירו לו לעשות את זה, למרות שהוא לבוש בתפילה. התמר, אנחנו למדנו בסוגיות הקודמות שבן אדם שיש צועה לידו אסור לו להתפלל עד שהוא מרחיק אותה אם זה לפניו, אנחנו נלמד זה גם בהמשך, אם זה לפניו אסור לו להתפלל כשהוא רואה זה, אסור בשום אופן. הוא צריך להרחיק את הצועה לאחריו ולהתרחק 400, זה הדין שלמדנו. זה בצועה גלויה. מה קורה כשיש לבן אדם קצת צועה באותו מקום אבל האזור הזה מכוסה בבגד, או בן אדם שנמצא בבית שלו והוא מכניס, הוא רוצה שנייה באמצע קריאת שמע להכניס את היד לבית הכיסא, להוציא משהו. זאת אומרת, ראשו ורובו נמצאים בחוץ והיד שלו בבית הכיסא. מה אז הדין? צועל בשרו ידו מונחת בבית הכיסא, רבונה אמר מותר לקרוא קריאת שמע בכזה מצב, ורב חיסדא אמר אסור לקרוא קריאת שמע. אמר רבא, מה הייתה מדי רבונה, מדוע מתיר רבונה לבן אדם שמקצת בשרו או שידו נמצאת במקום הטומאה לקרוא קריאת שמע? דכתיב כל הנשמה תהלל קה. מי זה הנשמה? האיברים שהבן אדם נושם בהם, אומר רשי, אף חותם פה. אבל זה שהיד שלו אותו חלק אחורי נמצא כרגע במצב לא טוב, זה לא מעכב אותו מלהלל את הקדוש ברוך הוא. ורב חיסדא אמר אסור לקרוא קריאת שמע, מה איתה מדי רב חיסדא? דכתיב כל עצמותיי תאמרנה השם מי כמוך. כל עצמותיי, כל האיברים של האדם צריכים להיות מחוברים להילול של הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם פוסק כמו רבונה, אדמור הזקן פוסק להלכה להחמיר כמו רב חיסדא, שגם אם היד או אם יש, וזה דין שנוגע למעשה, בן אדם שיודע שיש לו קצת לכלוך בחלק האחורי למרות שזה מכוסה, כותב אדמור הזקן להחמיר לגמרי שאסור לו לקרוא קריאת שמע בכזה מצב. איתמר ריח רע שיש לו עיקר, מה קורה ברגע שיש ריח רע, אבל לא סתם ריח רע שמישהו הוציא באוויר, אלא יש חתיכת צועה, יש לו עיקר, ומזה מגיע הריח הרע שלמדנו שצריך להרחיק 400. מאיפה צריך להרחיק את 400? מהצועה או מהמקום שנגמר הריח? רבונה אמר מרחיק דלת עמוד וקורא קריאת שמע מהעיקר, מהצועה. ורב חיסדא אמר מרחיק דלת עמוד ממקום שפסק הרוח ורק שם קורא קריאת שמע, בדק איפה נגמר הריח, משם הוא מתחיל להרחיק 400 ורק אז הוא יכול לקרוא קריאת שמע. אני לא יודע אם זה קשור, אבל יש פה דבר מעניין בשתי המחלוקות של רבונה ורב חיסדא שמובאות ברצף בגמרא. מחלוקת הראשונה שלהם הייתה מה קורה אם למשל היד של האדם נמצאת בבית הכיסא. אז רבונה אומר כל הנשמה, עיקר החיות של האדם נמצאת מחוץ לבית הכיסא, אין עם זה שום בעיה. רב חיסדא אומר לא, כל עצמותיי תאמרנה, גם אותם איברים שעיקר הנשמה לא נמצאת שם אבל מתפשטת שם, גם זה צריך להיות מחוץ לבית הכיסא. היד, הרגל, הנשמה מתפשטת בהם, עיקר החיות לא נמצא שם אבל החיות מתפשטת בהם. אז רבונה אומר הולכים לפי מקום ששם נמצא עיקר החיות. רב חיסדא אומר איפה שהחיות מתפשטת זה גם נקרא. עכשיו אנחנו מגיעים, זה בצד הקדושה בנפש של יהודי, עכשיו אנחנו מגיעים לבנוגע לצועה שיש לריח רע. רבונה הולך לפי העיקר ואומר מאיפה צריך להרחיק 400? מהצועה עצמה. רב חיסדא אומר אבל הצועה הזו יש התפשטות של ריח, אז למרות שזה לא עיקר הדבר, המרחק צריך להיות מהצועה, מהריח. זאת אומרת רב חיסדא תמיד מתייחס להתפשטות, וזה מעניין שגם במחלוקת הזו כמו בקודמת הרמב״ם פוסק כמו רב הונה, ואלתר רבי, גם המחבר, פוסקים כמו רב חיסנא. כך שזה יכול לבטא אולי את הקשר. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לרב חיסדא, שצריך להתרחק מהמקום שהריח פוסק. תניא כבותי דרב חיסדא, לא יקרא אדם קריאת שמע, שימו לב לפירוט, לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת כלבים, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת תרנגולים. יש פה ארבע סוגים שאסור. ולא כנגד צואת אשפה שריחה רע כמובן. אבל יש פה ארבע סוגים, אדם, כלבים, חזירים ותרנגולים. תכף נראה למה זה נוגע לנו הפירוט הזה. צואה של שאר בעלי חיים, אין שום בעיה לקרוא את זה קריאת שמע. בעיה זה רק כלבים, חזירים ותרנגולים. וגם בזה תכף נראה באיזה מצב. עכשיו, ואם היה מקום גבוה 10 טפחים או נמוך 10 טפחים, יושב בצידו וקורא קריאת שמע. אם הצואה נמצאת על מקום גבוה ממנו 10 טפחים או נמוך, זה כבר רשות בפני עצמה, ואז הוא ברשות אחרת, ואם אין ריח רע הוא יכול לקרוא קריאת שמע. ואם לאו, אם זה לא ב10 טפחים, אז מרחיק מלוא עיניו כמו שאמרנו, או שהוא שם את זה לאחוריו, וכן לתפילה. ריח רע שיש לו עיקר, אז מה אומרת הברייתא? מרחיק דלת אמות. לא ממקום העיקר כמו רב הונא, אלא ממקום הריח, ורק אז קורא קריאת שמע. אז הנה ראיה לרב חיסדא, ברייתא מפורשת כמוך. אמר רבא, מגיע רבא ואומר, למרות שזה ברייתא כמו רב חיסדא, לית הלכתא קיה מתנית. אין הלכה כמו הברייתא הזו. מסביר רש"י, שלא הכוונה שאין הלכה בכלל במה שהברייתא פסקה כמו רב חיסדא, אלא באותם דינים שהברייתא הבאה תסתור לברייתא שהייתה כמו רב חיסדא. איזה ברייתא? אלא קיה דתניא, לא יקרא אדם קריאת שמע, לא כנגד צואת אדם, ולא כנגד צואת חזירים, ולא כנגד צואת כלבים. מתי? בזמן שנתן אורות לתוכם. פעם הדרך הייתה שאיך היו מאבדים אורות? לוקחים צואה של כלבים וחזירים, וזה חומר טוב לאבד בתוכן את האורות. במייל אומרת הברייתא, מתי אסור צואה של כלבים וחזירים? רק שיש אור מעורב בתוכם, שאז הריח מאוד רע, כי הריח הוא גם מאיבוד האורות. אבל אם אין אור מעורב בתוכם, אין שום בעיה. רש"י כותב שמה שמוזכר פה בברייתא השנייה, גם צואת אדם, שמה לא צריך שהאור יהיה מעורב בתוכה, כי על כורחך אומר רש"י, כי אין רגילות לערב אור בתוך צואה של אדם, ורק בצואה של כלבים וחזירים צריך אור מעורב בתוכם. וכך באמת נפסק להלכה, שרק אם יהיה שם אור בתוך הצואה של הכלבים והחזירים, רק אז זה אסור. צואה של אדם, רש"י אמר שלא צריך אור מעורב, ויש עוד סוג של צואה שנוגע למעשה, שלא מוזכר בברייתא השנייה והיה מוזכר בראשונה, צואה של תרנגולים. האם מותר לקרוא מישהו שנמצא ליד לול תרנגולים או משהו? אז התוספות פה מביאים שצואה של תרנגולים אסור, מביא כזו דעה, בשם רבינו יהודו, רק בלול שלהם, איפה שיש הרבה, שאז יש סירחון גדול. אבל אם סתם באמצע הרחוב תרנגול עשה, הוא מביא שבירושלמי כתוב שצואה דווקא של תרנגולים אדומים אסור. לא לבנים, הוא כותב שהוא לא יודע מה הסיבה לחלק. אז יש פה על הגיליון שמביאים שתרנגולים אדומים היו מאכילים אותם שעורים, ואז הצואה שלהם הייתה מסריחה יותר, במילא כנגד זה אסור לאכול. באו מיני מרב ששת, עד לפה אנחנו דנו בצואה שיש לה עיקר ופסקנו, כמו שאמרנו, אדמו"ר הזקן פוסק כמו רב חיסדא. אבל שאלו את רב ששת, ריח רע שאין לו עיקר, מהו? מישהו הפיח ריח. זה דבר שנוגע למעשה. מישהו באמצע בית כנסת, פתאום לידו יש איזה. אז האם מותר להמשיך אז או לא? אמר לו, אתו חזו אני ציפי דבי רב. בואו תראו את המחצלות שפרוסות בישיבתו של רב. דהנו גני ואנו גרסי. היו כאלה שהיו מתעייפים, מנמנמים קצת, איפה שהיו לומדים, והיו כאלה שלומדים, ודרך הישנים אומר רש"י, שמדי פעם מפיחים, ובכל זאת המשיכו את הלימוד. אז במילא רואים שריח כזה שאין לו עיקר, אין איתו בעיה. ואני מילי בדברי תורה, מתי מותר ברגע שיש ריח שאין לו עיקר? דווקא בדברי תורה, אבל בקריאת שמע לא. בדברי תורה, קריאת שמע, אסור לקרוא במקום שיש נפיחה. למה? מסביר רש"י. כי בנוגע עם התורה אי אפשר כל הזמן לצאת. יושבים ולומדים כל הזמן, אבל קריאת שמע שמקיימים פעמיים ביום, אז אם יש נפיחת, זוז לצד ותברר, ותקרא קריאת שמע שם. ממשיכה הגמרא, עוד תנאי, בדברי תורה נמי לא אמרן, אלא דחברי. גם בדברי תורה שהתירו זה רק אם זה נפיחה של החבר, אבל דידי נפיחה שלו זה חמור יותר, וזה לא, וזה אסור. וכך באמת אדמור הזקן פוסק להלכה, שברגע שמישהו הפיח, זה פסק מפורש להלכה, ברגע שמישהו אחר הפיח מותר להמשיך ללמוד באותו מקום, אסור לקרוא קריאת שמע. ואדמור הזקן מוסיף בסוגריים עגולות, וגם להתפלל במקום שמישהו אחר הפיח, אבל עד שיחלה הרוח כמובן, אבל אם זה נפיחה של האדם עצמו אז גם ללמוד אסור. ממשיכה הגמרא, התמר צועה עוברת, מה קורה אם מישהו עובר ויש לו כלי ביד שיש שם צועה, האם מותר לקרוא כנגד זה כי זה לא צועה שנמצאת במקום מסוים או שלא? אביי אמר מותר לקרוא קריאת שמע, רבא אמר אסור לקרוא קריאת שמע. אמר אביי מנן הלך, מאיפה אני אביא לך ראיה שברגע שהצועה עוברת אז מותר לקרוא קריאת שמע? דתנן, יש דין בנוגע למצורע, דין הוא כזה, אחד, אם למשל יש מת שנמצא, אני נמצא בתוך אוהל, בתוך בית, מישהו יעביר פה בחדר רגע אחד מת, ברור שאני נטמע בתומת אוהל, אין דיון. אבל מצורע, תורה צפתה, בדד ישם מחוץ למחנה, שלא יהיה. והמצורע מטמא אם מישהו נמצא איתו, באותו מקום. אבל במצורע התורה אמרה בדד ישב, זאת אומרת מתי הוא מטמא? רק אם הוא נמצא איתך באופן של קביעות, לא אם הוא עובר מהר. אז רק אם המצורע יושב איתך מתחת לאותו אוהל, או חכמים פסקו שמעומד כיושב, גם אם הוא עומד איתך מתחת לאותו אוהל, הוא מטמא אותך. אותו דין שיש במצורע, יש באבן המנוגה, אבן שיש עליה צרת. אחד שמביא אבן ומעמיד אותה במקום מסוים, אז היא מטמאת את מי שנמצא תחתיו. אחד אבל שעובר עם האבן, זה לא מטמא. למה? כי אז אין שם ישיבה באותו מקום. תורה אמרה, מצורע צריך לשבת בחוץ ולא לשבת איתך. אז אביי רוצה מזה להביא ראיה, גם לענייננו, הטמא עומד תחת האילן, והטהור עובר, טמא. למה? כי הטמא עומד והוא קבוע שם, סוג של ישיבה. מה קורה אם טהור עומד תחת האילן וטמא עובר, טהור, ואם עמד, טמא. למה? כי עמידה זה כמו ישיבה. וכן באבן המנוגעת, אותו דין יש באבן המנוגעת. אז רואים מפורש שרק אם המצורע או האבן המנוגעת עומדים שם בקביעות, רק אז הם מתאמים. אבל אם הם לא עומדים שם בקביעות, הם לא מתאמים. אז ממילא רצה אביי להסיק מפה, גם בנוגע לצועה שמישהו מעביר, שאם זה לא נמצא שם בקביעות, אין עם זה בעיה. ורבא אמר לך, דוחה רבא את הראייה ואומר ככה, אתה בנוגע למצורע ולאבן המנוגעת, בקביעות התל ימילתא. שם התורה תלתה איזה בקביעות, כמו שאמרנו, בדד ישב, הכל נקבע לפי מקום הישיבה של אותו מצורע. דכתיב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הכה, והיה מחנך קדוש אמר רחמנא והליכה. כאן אבל התורה רצתה שהמחנה יהיה קדוש, וגם אם הצועה עוברת לזמן קצר, לא באופן של קביעות, זה פוגם בקדושת המחנה, ובמילא אסור לקרוא ביחד עם זה קריאת שמע. הלכה נפסקה כרובה, שגם אם צועה עוברת ליד אדם, אז אסור לקרוא כנגד זה קריאת שמע. אמר רב פאפה, פי חזיר כצועה. מסעית זבל היא מחוסה. יש לו את הבעיה של ריח, שהיא מדיפה הרבה ריח, אבל המסעית עצמה, הזבל לא גלו, הזבל מחוסה. הדפנות מבחוץ. שאלה אם זה בגדר של זבן, אני לא יודע לומר את הדבר. ממשיכה הגמרא, אמר רב פאפא, פי חזיר כצועה עובר אדמי, חזיר תמיד רגיל לאכול צועה, אז במילא שיש חזיר שעובר, זה כצועה עוברת. שואלת הגמרא, פשיטה, זה הרי ברור, זה מציאות. עונה הגמרא, לא צריכה אף על גב דסליק מנהר, גם אם החזיר יוצא עכשיו מהמים, והוא לכאורה נקי, גם אז תדע שהוא עדיין מלוכלך בצועה, ואסור. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה, אנחנו כבר הסכמנו את זה בשיעורים הקודמים, שעל פי תורה, כל המקור שאסור לקרוא כנגד צועה, זה נלמד מהפסוק, אחרי שהתורה מצווה לקבור את הצועה בחוץ, והיה מחנך הקדוש. עכשיו הדין הוא כזה, מהתורה אסור לקרוא בתוך ד' אמות כנגד צועה, אם הצועה לא התייבשה, כמו שנראה בהמשך, אסור לקרוא כנגד צועה. אבל כנגד מי רגליים, הזכרנו את זה, מהתורה אין שום בעיה לקרוא, אלא כנגד הכילוח של עמוד ראשון. רק אז יש בעיה, מיד הגמרא תראה איך לומדים את זה מהפסוקים. אז היות בצורה שקיימת היא אסורה מהתורה, אז הספק שלה לחומרה. מי רגליים, לא בכילוח, יש על הרצפה מי רגליים, אז זה כבר לא אסור מהתורה, אז בספק של מי רגליים מקילים יותר, כמו שאני אומר. אמר רב יהודה, ספק צועה אסורה, ספק מי רגליים מותרים, אם יש חתיכה שיש עליה ספק אם היא צועה. ואותו דבר יהיה ספק על מי רגליים, אז בצועה אסור, ובמי רגליים שזה רק דרבנן מותר. איכא דאמרי, אמר רב יהודה, ספק צועה בבית מותרת. למה? כי בדרך כלל בבית אין צועה ואנחנו תולים לכולה. בהשפעה אסורה, כי בדרך כלל זה... יש שם הרבה לכלוך, הרבה זבל, אבל ספק מי רגליים, אפילו בהשפעה, נמי מותרים. למה? כי היות וזה סוף סוף דרבנן, אז למרות שזה כן מצוי בהשפעה, הקילו. סבר לה, כי אדם הרב אמנונה, אדם הרב אמנונה לא אסרה תורה לקרוא קריאת שמע כנגד מי רגליים, אלא כנגד עמוד בלבד, כנגד העמוד של הכילוח, וכדרבי יונתן, דרבי יונתן רם. פה לומדים עכשיו מהפסוקים את מה שלמדנו בכל הסוגיות, החילוק בין צועה, למי רגליים. כתיב שהתורה מצווה שהבן אדם יעשה את צרכיו מחנה, אז כתוב ככה, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, יד זה יתד, שתוכל לחפור ולחסות את מה שאתה עושה, ויצאת, ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. אז אמנם יד זה הולך על יתד, אבל בפסוק לא מוזכר שצריך לחסות את זה מפורש. הוא כתיב, בפסוק אחר נאמר, ויתתי אליך וכיסית את צעדך. אז נשאלת השאלה, צריך לחסות או לא? הכיצד? כאן בגדולים, כאן בקטנים. על מה? זאת אומרת, בגדולים, על זה הולך הפסוק השני שכתוב, וכיסית את צעדך. למה? כי מהתורה אסור לקרוא כנגד צועה, אבל מי רגליים, אם זה לא כנגד הרגע של הכילוח, אז מותר לקרוא, ולכן אין חיוב מהתורה לחסות את זה. על מה קטנים לא אסרה תורה? אלא כנגד עמוד בלבד, הנפו להרה, אם זה כבר נפל לקרקע, שרי, מותר, ורבנן עוד גזרו בי, חכמים לקרוא כנגד מי רגליים, וכי גזרו בו רבנן זה רק בוודן, אבל בספקן לא גזרו, בספק של מי רגליים הם לא גזרו, ובוודן עד כמה הם גזרו כשיש בוודאות מי רגליים, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל זמן שמתפיחים, כל זמן שהם עדיין, שאם יגעו בהם, הם ירטיבו, לא, אבל למה התורה? ולמה היא מצווה לחסות? כי יש לו תורה בעיה עם זה, לכן אסור לקרוא כנגד זה קריאת שמע. עם מי רגליים אין התורה בעיה עם עצם הקיום של זה, לכן היא לא מצווה לחסות. ובוודאי עד כמה, אז אמרנו שכל האיסור של מי רגליים אחרי הכילוח זה רק דרבנן, ולכן הם לא אסרו את הספק אלא את הוודאי, וכמה הם הצריכו, כמה הם אסרו את המי רגליים, באיזה מצב הם נמצאים, אמר רבי יהודה אמר שמואל, כל זמן שמתפיחים, קראנו את זה, וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל זמן שמתפיחים, וכן אמר אולה, כל זמן שמתפיחים, כל זמן שכשאתה נוגע בהם הם עדיין רטובים, תכף נראה עד כמה רטובים. אבל יש פה דעה שנייה, גניבה משמי דרב אמר, גניבה אמר משמו של רב, כל זמן שרישומה ניכר, לא. גם אם הם כבר לא מתפיחים, הם התחילו להתייבש, הרבה פעמים זה עדיין מותיר קטן מעל הקרקע, לוקח זמן עד שזה עובר, עדיין אסור לקרוא כנגד זה קריאת שמע, כי עדיין רישומה ניכר, מדרבנן. אמר רב יוסף, איך יכול להיות? שר למרי לגניבה. אם חלו כבודו, הקדוש ברוך הוא זאת אומרת, לגניבה, אומר רש"י, שהוא כאילו מעיד עדות שקר בשם רב, שלא ייתכן שרב אמר כזה דבר. למה? אשתה צועה, אפילו בנוגע לצועה שהאיסור שלה מן התורה. אמר רב יהודה אמר רב, כיוון שקרמו פניה, מותר ברגע שהצועה החליפה את הפנים שלה והתייבשה, זה מותר. אז מי רגליים שכבר התייבשו ונשאר רק רשומן, מבעי שזה רק דרבנן? אומר לו אבא, מי אמר לך שבצועה זה קרמו פניה? יש דעה שנייה. מה איך אז היא דסמכתה? מדוע בנוגע לצועה אתה סומך על הדעה הראשונה? אסמוכה? דאמר רבא ברבונה, אמר רב, גם זה בשמו של רב, שצועה אפילו כחרס אסורה. אז במילא, גם צועה כחרס אסורה, אז גם מרגליים שם דרבנן, יכול להיות שכל עוד ורישומה ניכר יהיו אסורים. ואיך אדם היא צועה כחרס? מה זה צועה כחרס? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל זמן שזורקה ואינה נפרחת. ואיקא דאמרי, כל זמן שגוללה ואינה נפרחת. רש"י לומד שהאיקא דאמרי מחמירה יותר מהדעה הראשונה. גם אם כשאתה זורק את זה נפרח, זה עדיין לא מבטל לזה משם צועה. רק אם כשאתה גולל את זה לא נפרח, רק אז מתבטל מזה שם צועה. אמר אבינה, אבי קיים לקמי דרב יהודה מדיפתי, פעם עמדתי לפניו, חזה צועה, אמר לי, עיין, תסתכל, יקרמו פניים. איקא דאמרי, גרסה אחרת, אחי אמר לי, כך הוא אמר לי. עיין לי, מפלאי יפלויה, מפלאי יפלויה, זה שעלו בסדקים. ואז המורה שהתייבשה, יש מחלוקת אם זה אותו שיעור כמו, כמו קרמו פניה, או שזה שיעור יותר מאוחר. מה היה בעלה, מה להלכה, התמר, צועה כחרס. אז המימר אמר שצועה אם היא כחרס עדיין אסורה, ומרזות רעמה ומותרת. אמר רבה, היא הלכתה וכך באמת נפסק להלכה. צועה כחרס אסורה, ומי רגליים כל זמן שמתפיחים, אבל אם הם כבר לא מתפיחים, הם מותרים. שואלת הגמרא, מיתווה, למדנו במשנה, בברייתא, מי רגליים כל זמן שמתפיחים אסורים, נבלעו או יבשו מותרים. עכשיו, מה כתוב בסעיפה? נבלעו או יבשו. מה אליו נבלעו דום ידי יבשו? מה יבשו דין רישומה ניכר? אף נבלעו דין רישומה ניכר, הרישומה ניכר אסור אף על גב דין מתפיחים. הגמרא רוצה לדייק מה הסיפה שכתוב, מתפיחים, אם המי רגליים מתפיחים אסור, אבל אם הם נבלעו או יבשו, מותרים. אז יבשו, אין שום דבר. בנבלעו, מסתום מהכוונה, כמו יבשו, אחרת למה עברה איתם, משווה אותם אחד לשני. אז מה רואים? שגם בנבלעו צריך להיות שלא יהיה רישומה ניכר, ולא מספיק זה שהם כבר לא מתפיחים. שואלת הגמרא, אם אתה מדייק את זה, אני אגיד לך מתחילת המשפט של הברייתא, מה כתוב? כל זמן שמתפיחים אסורים, משמע דווקא מתפיחים, אבל אם הם כבר לא מתפיחים, הם לא אסורים, ולטעם החיים הרישא. כל זמן שמתפיחים, עודה אסור, הרישומה ניכר שם, אלא מעלי כלמישמני, להוכיח מהברייתא הזו אי אפשר. לימה קטנה היא, האם נאמר שהדין הזה בנוגע למי רגליים, האם הם אסורים ברגע שהם לא מתפיחים ורישומה ניכר? או שאם רישומה ניכר הם עדיין אסורים, האם זה מחלוקת הנאים? כתוב בברייתא כך, כלי שנשפכו ממנו מי רגליים, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. ומי רגליים עצמן שנשפכו ונבלעו, מותר. לא נבלעו, אסור. כלי שנשפכו ממנו מי רגליים, אפילו שהכלי ריק זה גם להלכה, אסור לקרוא כנגדו קריאת שמע, כי זה כלי מאוס, זה כלי שמיועד למי רגליים. אבל מה קורה במי רגליים עצמם? אז תנקמה אומר, נבלעו מותר, לא נבלעו אסור. רבי יוסי אומר, כל זמן שמתפיחים. טוב, אז הדעה של יוסי ברורה, כמו הדעה שאמרה, שמי רגליים תלוי מתפיחים או לא. אבל שתנקמה אומר, זה תלוי בנבלעו או לא נבלעו, לא ברור מה הכוונה. עד כמה זה צריך להיבלע? מהי נבלעו, מהי לא נבלעו, דקה אמרת נקם, הנה אם הנבלעו דן מתפיחים, לא נבלעו דן מתפיחים, ואתה רבי יוסי למאמר כל מה שמתפיחים לא דה אסורה, רישומה ניכר שרי, היינו תנקמה. אם תנקמה לנבלעו קורא לא מתפיחים, זה בדיוק הדעה של רבי יוסי. אלא, צריך לומר שכשתנקמה אומר נבלעו הכוונה לכאורה, דן רישומה ניכר, לא נבלו דרישומה ניכר. ואת רבי יוסי למימר, כל מה שמטפיחים לודה, אסורה רישומה ניכר שם. רבי יוסי מפורש אומר שזה תלוי אם מטפיחים או לא. מה אומר תנקמה אחרת שאומר זה תלוי אם נבלו או לא? חייבים לכאורה לומר שלפי תנקמה זה תלוי אם רישומה ניכר או לא. אז הנה, שתי דעות האמוראים, זה מחלוקת עניים. עונה גמרא אין הכרח, לא חייבים לומר כך, לא. דכולי עלמא, כל הזמן שמטפיחין עודה אסור, הרישומה ניכר שרי. אפשר לומר שגם תנא קמא מסכים שזה תלוי במטפיחין. אם ככה, במה הוא חולק עם רבי יוסי? והכה בתופח על מנת להטפיח יכוונהו. יש הרי גם בהלכות שבת והרבה הלכות, הרבה פעמים שנוגעים בדבר עטור, אבל הוא קרוב לייבוש, שכבר אחרי שנגעת בזה, אם תיגע במשהו אחר, כבר לא תעביר את הרטיבות. אז זו השאלה, האם המי רגליים צריכים להיות רטובים ברמה של תופח על מנת להטפיח או לא? אז רש"י אומר שתנא קמא סובר שצריך להיות תופח על מנת להטפיח, ורק אז אסור, ורבי יוסי מחמיר ואומר, כל זמן שמטפיחים, אפילו שזה לא על מנת להטפיח, גם אז אסור. יהיה לנו עוד כמה דינים קצרים מהנושאים האלה ובהמשך העמוד הלאה. אבל כרגע הגמרא נחזור למשנה. ירד לטבול, אם יכול לעלות. למדנו במשנה שאחד שירד לטבול והגיע זמן קריאת שמע והוא רואה שנצח חמה הולך להיות כרגע. האם הוא יכול לקרוא מיד קריאת שמע או לא? כבר שלמדנו את המשנה, הבאנו, ראה ששם מביא, לכאורה זה תמוה. במשנה היה שתי דעות. רבי אליעזר אומר שסוף זמן קריאת שמע זה עד נצח חמה. רבי יהושע אומר, עד שלוש שעות. אז במילא, האם נאמר שהמשנה פה שאומרת שבעל קרי רוצה לקרוא בדחיפות במאי, כי הוא רואה שיש נצח חמה, הוא סובר כמו רבי אליעזר ולא כמו רבי יהושע. הרי לא פוסקים הלכה כמו רבי אליעזר. הוא שמות, הוא תלמידי בישמי. שואלת הגמרא, עלי מתנא סתמא כרבי אליעזר, דאמר עד הנצח חמה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב שהתנא? כי יש כלל שרבי יוחנן קבע כלל בש"ס, שברגע שנשנתה במשנה מחלוקת, ובמשנה אחרי זה הובאה דעה אחת משתי הדעות, זה נקרא מחלוקת וסתם, הלכה כסתם. אז האם לומר מזה שהתנא פה הביא את שיטת רבי אליעזר שפוסקים כמוהו? עונה הגמרא לא, אפילו תימר רבי יהושע. ודין מה כוותיקין, דאמר רבי יוחנן, ותיקין היו גומרים אותה עם הנצח חמה. הרי גם לפי רבי יהושע, כמו שדיברנו אז בשיעורים, מעודר יותר לקרוא קריאת שמע, יראו חיים יש מעודר יותר לקרוא קריאת שמע בזמן הנצח חמה. ולכן, זאת אומרת, רגע לפני הנצח חמה, ואז בנץ מתחילים את התפילה. ולכן אותו בעל קרי היה לחוץ לסיים גם לשיטת רבי יהושע. אז כתוב שם במשנה, אם הוא יכול לעלות ולהספיק להסתפק עד שלא יעבור הזמן מה טוב, ואם לא, ממשיכה שם במשנה, יתכסה במים ויקרא. שואלת הגמרא, והרי ליבו רואה את הערבה, מה זה עוזר שהוא במים? הרי הוא נמצא בתוך המים, אז אין שום דבר שחוצץ בין הלב לערבה, אסור לקרוא כך קריאת שמע. עכשיו, חשוב להדגיש, אדמור הזקן גם כן פוסק להלכה בסימן הענדלת, אם בן אדם החלק של הערבה נמצא בתוך המים והחלק של הלב נמצא מחוץ למים, אין שום בעיה לקרוא קריאת שמע. למה? כי המים חוצצים בין הערבה ללב. אבל פה מדובר במישהו שגם הלב שלו היה בתוך המים באותה שעה. ומה הראיה? אז המפרשים מביאים לזה ראיה יפה. הרי למה הוא קורא מוקדם? מה ענינו הרגע לפי רבי יהושע? כוותיקין. מה הוותיקין היו עושים? קוראים קריאת שמע ומיד מתפללים. ובנוגע לתפילה מה אמרנו? שגם הלב, למדנו עכשיו בתחילת העמוד הקודם, שגם הלב צריך להיות מכוסה. אז מה זה אומר? זה מישהו שנמצא במצב שגם הלב מכוסה במים. אז אם גם הלב וגם הערבה ביחד באותם מים, אז אין שום דבר שחוצץ בין הלב לערבה. אם כל כולו מכוסה, כן? למה הוא מכוסה? כן, כן, הוא מכוסה. ככה דבור הזה כן פוסק. זה נחשב לכיסוי. ככה זה, כי זה נחשב לכיסוי, כן? מים נחשב לכיסוי. אז עוד שנייה, עונה הגמרא, פה שהלב שלו נמצא, גם כן במים, אז איך נעשה את חציצה? אמר רבי אלעזר, ביתי מרווחה אבא, ברח משום רבנו במים אחורים שם, דדמו כהר הסמיכתא שלא יראה לברבתו. פה מדובר במים אחורים, מים מלוכלכים, שאז גם עם הערווה וגם הלב, שתיהם נמצאים בתוך הבריכה, אבל הלכלוך שיש בין הלב לערווה באותה מים חוצץ, ובמילא מותר לקרוא קריאת שמע. חול, אחורית, כן. משהו שחוצץ, כן. משהו ממשי שחוצץ, מה? כן, מעיקר הדין זה לא מעקב כיפה וציצית. פה מדובר על מישהו שנקלע למצב, חוץ מזה שהוא תמיד יכול לשים על הראש כיסוי מבחוץ, אבל זה לא מעקב פרי. תנו רבנן, מים צלולים יושב בהם עד צווארו וקורא. אם זה מים צלולים הוא יכול לשבת עד הצוואר ולקרוא קריאת שמע. מיד הגמרא תשאל שזה סותר למה שאמרנו, שבמים צלולים הלב רואה את הערווה, זה צריך להיות אסור. ויש אומרים נוחן ברגלו, לזה באמת חוששת הדעה שלי. היא אומרת, גם אם אתה נמצא במים צלולים, תעשה עם הרגליים באדמה, אז יעלה בוץ, יעלה אחר, ואז יהפוך את המים למים לא צלולים. אבל תנא קמא לא יצריך את זה, שאלת הגמרא ותנא קמא, והרי ליבו רואה את הערווה. כסבר תנא קמא סובר, ליבו רואה את הערווה מותר. כבר למדנו שיש כזו דעה. שאלת הגמרא, והרי יעקבו רואה את הערווה. עונה הגמרא, מה השאלה? למה עקבו רואה את הערווה? לפי היש אומרים, הוא מאחיר את המים עם הרגל שלו. אז לא הלב ולא עקב רואה את הערווה. אלא מה? השאלה של הגמרא היא לפי תנא קמא. הרי לפי תנא קמא הרגע אמרנו שליבו רואה את הערווה מותר. אז ליבו רואה את הערווה מותר ועקבו רואה את הערווה, שאלת הגמרא שיהיה אסור. מסביר רש"י, כן. למה? כי בדרך כלל פעם הרי לא היו לובשים מכנס. היה להם חלוק אחד ארוך. אז פעם הרגילות במהלך היום היה שהלב רואה את הערווה, אבל העקב היה מחוץ לאותו חלוק, אז העקב לא היה רואה את הערווה. ואז במילא יש מקום לומר שגם אם אני אומר שלב רואה את הערווה מותר, עקב לא רואה את הערווה, זה יהיה אסור, לפי אב אמינא. להלכה זה לא כך, ככה של הסבר. יש עוד הסברים, אבל זה הסבר של רש"י. ולא יראה בך הערווה דבר. כן? כל דבר בך, אסור לראות הערווה, הערווה צריכה להיות... מי? תראה, מה שמחובר, מחובר, כמו שאומר. אבל כל דבר ש... התורה לא מצווה על דבר שלא מחובר, כן? עונה הגמרא, כסבר עקבו רואה את הערווה מותר. הוא סובר שגם עקבו רואה את הערווה, גם בזה אין בעיה, למרות שזה עיוור שבדרך כלל לא רואה את הערווה. עכשיו אנחנו מביאים פה מחלוקת בנוגע לעקב, יש שתי לשונות במחלוקת. איתמר, עקבו רואה את הערווה, מותר. נוגע, מה קורה אם העקב נוגע בערווה? נגיד הוא יושב עם רגליים מקופלות, והעקב נוגע באותו מקום. פה הבעיה שהעקב נוגע בערווה, זה לא מצד ולא יראה בך ערווה דבר, כי אם מותר לו לראות, אין שום בעיה, אלא התוספות פה מסבירים, ואדמו"ר הזקן גם כן מביא את זה להלכה, באותו סימן, בסימן אין ד', שחכמים אסרו על בן אדם לגעת בערווה בשעת קריאת שמע, זה יכול להביא אותו לידי ערעור, ועקב זה גזרו גם על העקב. אז זה הספק. האם שזה נוגע חכמים, זה בכלל הגזרה של חכמים או לא? אביי אמר, הגזרה ואמר מותר. רב זביד מתנלה להשמעת את האח, רב זביד גורס כמו שאמרנו עד עכשיו, שרואה גם לאביי גם לרוב מותר, בנוגע יש מחלוקת. עבר מאחרינה ברידה רבי, כאמרת נלה האח. נוגע דברי הכל אסור, גזרת חכמים, ורואה איזה מחלוקת, אביי אמר אסור, רב אמר מותר. למה? לא ניתנה תורה למהלכי השרת, זה מה שאתה מקודם פה קצת העלית. רב אמר, בסדר, התורה לא ניתנה למהלכי השרת, עקב רואה את הערווה, אין מה לעשות, זה דבר רגיל, ובמילא רב המתיר את זה. והלכתה, נוגע אסור, רואה מותר, כן? כך גם, כמובן גם אדמור הזקן פוסק, למרות שהוא פוסק שבנוגע ללב ולעיניים והכל להחמיר, אבל בנוגע לעקב, כמו שהגמרא פה פוסקת, אז לעקב מותר לראות הערווה, לגעת אסור משום גזירת חכמים. אמר רבה, מה קורה כשיש צועה בששית? צועה שמכוסה בזכוכית, מותר לקרוא קריאת שמע כנגדה, למה? כי הצועה נמצאת ברשות אחרת. אבל ערווה בששית, מה קורה בן אדם נמצא ברחוב? הוא רואה, או בכל מקום אחר, והוא רואה ערווה כנגד חלון. האם מותר לו לקרוא קריאת שמע או לא? אז אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה. למה? מה ההבדל? למה צועה בהששית, ההששית מתירה אותה ואת הערבה ההששית לא מתירה? צועה בהששה לקרוא קריאת שמע כנגדה, למה זה צועה בכיסוי טליה מיטה והמיחסיה? התורה הרי אמרה כמו שלמדנו מהפסוקים מקודם, וכיסיתו, ופה זה מכוסה. נכון, זה מכוסה בזכוכית, אבל זה מכוסה. אבל ערבה זה לא תלוי בכיסוי. ערבה בהששית, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדה, למה? ולא ייראה בחרבה דבר מרחמנה, והקמיך אותך זה גם בעבר לזכוכית, זה לבד. אמר אביי, כל הדינים שנלמד עכשיו בגמרא מובאים גם אצל אדמור הזקן להלכה. צועה כלשהו, אם יש חתיכה קטנה של צועה, מבטלן ברוק. אמר רבה הוא ברוק עבה. רוק משמעותי יש שיחסה את זה. אמר רבה, צועה בגומה, מניח סנדלו עליה וקורא קריאת שמע. מכסה זה וקורא. באי מר ברידה הבינה, מה קורה אבל אם הצועה דבוקה בסנדלו? זה לא מונח בגומה והוא מכסה זה. דבוק לו לסנדל מים. פה זה יותר חמור, תיקו. אמר רב יהודה, אקום ארום, עובד כוח ארום, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדו. שאלת הגמרא, לא רק אקום, גם ישראל. מה יהיה אקום? אפילו ישראל נמי. עונה הגמרא, בישראל פשיטה לידה אסור, זה ערבה, ולא יראה בך ערבה דבר. אלא אקום, באקום, היה צריך רב יהודה לומר את החידוש הזה, אי צריך עליה. מהו דתאימה הועיל וכתיב בהו אשר בשר חמורים בשרם, אימה כחמור בעלמה הוא. וברור לגמרא שכנגד ערווה של בעלי חיים מותר לקרוא קריאת שמע במילא היה מקום לומר שגם כנגד גוי שבשר חמורים בשרם יהיה מותר לקרוא קריאת שמע כמה השמלה דהינו נמי יקרו ערווה הכתיב ערווה תביהם על נוח זה כתוב לא ראו ונוח הרי לא היה יהודי אז אצל הגוי כל הבשר זה בשר חמורים אבל את החלק הזה של ערווה יש איזה דין של ערווה ולכן אסור לקרוא כנגדו קריאת שמע למדו במשנה, ולא יתכסה, לא במים הרעים ולא במי המשרה, למרות שצריך להיות במים אחורים, כמו שענתה הגמרא מקודם, אבל לא במים מסריחים, כי מים מסריחים ששורים בהם פשטן, יש להם ריח רב, אסור לקרוא שם קריאת שמע. ואז המשך המשנה הוא עד שיטיל לתוכן מים. כבר הסברנו את הקטע הגמרא הבא שקראנו את המשנה, כי על פניו זה תמוה. אם הוא נמצא בתוך בריכה של מי המשרה, מה שייך שהוא יטיל מים? הרי זה בריכה גדולה. עד כמה וכמה מה ירה מבאזל, אלא אחי כמה. לא יתכסה לו במים הרעים ולא במי משרה כלל, סוף קטע. עכשיו, מי רגליים בלי קשר לקטע הקודם. מה קורה שיש מי רגליים חסר לתיבות במשנה? עד שיטיל לתוכן מים ועיקר. עכשיו, כמה מי רגליים צריך להטיל? כמה מים צריך להטיל למי רגליים על מנת לבטל אותם? שתי דעות. תנו רבנן, כמה יטיל לתוכן מים? כלשהו, אפילו טיפה. למה? כי כמו שלמדנו מי רגליים, האיסור זה רק מדרבנן, מדברי סופרים, אז אפילו במים כלשהו, למרות שזה לא מבטל את הרושם והכל, חכמים הקלו. רב זכאי אומר, לא, צריך שיעור של מים רביעית. אמר רב נחמן, מחלוקת לבסוף, כל הוויכוח שלהם אם זה כלשהו רביעית, זה רק אם כבר היה מי רגליים, ולבסוף לאחר מכן הוא בא לשים עליהם מים, אז יש ויכוח אם מספיק כלשהו, כי זה רק דרבנן, או שצריך רביעית. אבל, בתחילה, מה קורה בן אדם שמרגיש שהוא צריך לעשות מים, והוא יודע שהוא יהיה חייב לקרוא קריאת שמע פה, אין לו מקום אחר. אז הוא מטיל מים, ואחרי זה, אז כמה מים הוא יכין לפני, על מנת שכשהוא יטיל את המים, המי רגליים יתבטלו לאותה מים. כלשהו, למה כלשהו? כי ברגע שכבר יש מים, אז כל טיפה מהמי רגליים שבא, כמה בתים. כל טיפה וטיפה שבא, כבר מתבטלת למים שקיימים, ולכן גם בכל שהוא זה בסדר. זו דעה ראשונה של רב נחמן. רב יוסף אמר, בדיוק הפוך. מחלוקת לכתחילה. מה קורה כשהוא רוצה להשתיל לתוך מים? אז יש מחלוקת האם צריך... כלשהו רביעית, אבל לבסוף דברי הכל רביעית. אמר לרבי יוסף לשמי, הייתה לרביעית, עד מה היה כרבי זכאי? והשביר שרבי יוסף נהג כשיטתו, שהוא רצה לעשות עמי רגליים, ואז גם לכתחילה הוא דרש שיהיה רביעית על מנת, כמו רבי זכאי, על מנת לבטל את עמי רגליים שעושה לתוכן. תנו רבנן, גרב של ריבבית של מרגליים, אסור לקרוא קריאת שמע כנגדן, ואף על פי שאין בהן כלום, למה כמו שאמרנו, הכלים האלה לו עצמן מעושים. ומי רגליים עצמן, עד שעתי לתוכן מים, וכמה עלתי לתוכן מים, כלשהו רבי זכאי אומר, רביעית. למדנו את זה עכשיו עם שתי אופנים, במה נחלקו. ממשיכה, ראית, מה קורה אם יש כלי של מי רגליים, אבל יש מיטה שחוצצת בינו לכלי הזה. אז האם המיטה הזו חוצצת, ואז הוא יכול לקרוא קריאת שמע באותו חדר או לא? בין לפני המיטה, בין לאחר המיטה, לפי תנא קמא, זה לא משנה. גם אם הכלי נמצא לפני אחרי המיטה, גם אם אחרי אסור. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לאחר המיטה קורה, לפני המיטה אינו קורה. אבל מרחיק הוא 400 וקורה. אם הכלי נמצא לאחר המיטה, אז הוא קורה. אם זה לפני המיטה, הוא לא קורה. תכף הגמרא תסתפק מה הוא מתכוון במשפט האחרון, מרחיק 400. האם הוא מתכוון? גם כשהכלי מאחורי המיטה והוא קורה, זה בתנאי שמרחיק 400, או שלא. אם הכלי מאחורי המיטה, תמיד יכול לקרות. אם הכלי לפני המיטה, אז מה שהוא עשה זה רק אם הוא לא מרחיק 400. על כל פנים, זו דעת רבן רבי שמעון בן אלעזר אומר, אפילו בבית מהאמה לא יקרה עד שיוציא אמה, עד שניחם תחת המיטה, כי אז זה בטל המיטה, ואז זה כאילו מתחת למיטה, כאילו ברשות אחרת. הגמרא מסתפקת מה שהזכרתי עכשיו בדעת רבן שמעון בן גמליאל, באינו הוא, איך כאמר, אחר המיטה קורה מיד לפני, המיטה מרחיקה 400 וקורא, עוד דילמה, אחי כאמר, לאחר המיטה, אז גם אז בתנאי שמרחיק דלת אמות וקורא, ולפני המיטה אינו קורא, כלל, תשמע, בתניא רבן שמעון בן אלעזר אומר, אחר המיטה קורה מיד, לפני המיטה מרחיק 400, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אפילו בית מהמה לא יקרה עד שיוציא המה, עד שאני חם תחת המיטה. אז פה הדעות התחלפו. מה שמקודם אמר רב שמעון בן אלעזר אומר עכשיו רבן גמליאל. מה שאמר רבן גמליאל אמר רב שמעון בן אלעזר, מיד הגמרא תשאל לזה, אבל קודם כל, בגוף הדעה, בגוף הדעה שאומרת, אנחנו רואים פה ברור, שאחר המיטה קורה מיד, ולפני המיטה מרחיק דלת אמות. זו גם הכוונה של רבן שמעון בן גמליאל בברייתא הקודמת. ביין אומרת הגמרא, איפשתה לנו, נפשתה לנו, אבל מתנה הייתה כאשנה הדדה. המשניות סותרות, כל פקום, דעה, כל דעה אומרת הפוך מהקודמת. עונה הגמרא, איפוך בטרייתא, תהפוך את הברייתא האחרונה. מאי חזי דהפך בטרייתא, איפוך קמייתא, אולי תהפוך את השיטות בברייתא הראשונה. מי אמר שהאחרונה משובשת, אולי הראשונה? עונה הגמרא, מן שמת לידי אמר, כולי בית קרא ועמוד אמיר, רבן שמעון בן אלעזר. הוא התנא שאומר שכל הבית 400, ולכן מסתבר שהברייתא הראשונה היא הגרסה הנכונה, וצריך לתקן את הברייתא השנייה. רש"י כותב שהוא אינו יודע, איזה ברייתא רבן שמעון בן אלעזר אומר זה, אבל יש ראשונים שמביאים תוספת בעירובין, שכך משהו שם מתברר. אמר רבי יוסף, למדנו שאם המי רגליים נמצאים, אם הכלי של המי רגליים נמצא מתחת למיטה, אין בעיה, כי זה כאילו ברשות אחרת. אמר רבי יוסף, באי מיני מרבונה, מיטה פחות משלושה, פשיט על ידי כליו אדם. אם זה מיטה בגובה של פחות משלוש טפחים, אז ברור לי שאין בעיה שהמי רגליים יהיו שמה, כי לבוד זה מחובר לקרקע, ואז כאילו המי רגליים תמונים. סיפור שפעם בסוכות, איזה ריסקר, קורא באחד הימים של סוכות בבוקר לחבר שלו, ואומר לו, תשמע, משהו תמוע, נגנבו לי כלי כסף מהסוכה, אין סימני פריצה, לא לחצר, לא לדפנות, הסוכה נעולה. מה לא, איך יכול להיות? אולי הוא נכנס דרך הסכך? לא. הכל סגור, מוקצה. טוב, הוא הולך עם החבר שלו לראות את הסוכה. זה מראה לו שלמטה יש חלל, שהגנב יכל להשתחל שם. אומר לו, הבריסקר המאורץ, זה לא בוד. שם הוא לא יכול להיכנס. כן? ועל פי תורה, כל דבר שהוא פחות... על פי תורה, כל דבר שהוא פחות משלוש פחים, יש איזה גדר של מחובר. אז במילא, גם המי רגליים, כאילו הם תמונים פה. זה ברור. ממשיכה, אבל הגמרא ממשיך, רבי יוסף. ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שמונה, תשעה, אמרו, האם גם בזה זה נחשב שזה מחוסה ברשות אחרת או לא? אמר לי, הוא ענה לו על זה, לא ידע. אבל עשרה, ודאי לא מבעיל. עשר, בטח לא, עשר זה, אם המיטה בגובה עשר טפחים, המיטה היא כאילו רשות אחרת, ובטח שהיא לא תומנת את האבית מי רגליים שנמצא בתוכה. אמר רבי, אישה פירה, ודאי לא מבעיל. טוב מאוד שלא שאלת אותו על עשר, למה כל עשרה, רשות האחית. מה להלכה? אמר רבא, הלכת פחות משלושה כלבודמי, עשרה רשות האחיתאי, משלושה ועד עשרה, היינו דבאים לרבי יוסף ורבונה ולא יפשת לי. נשאר בספק. אמר רב הלכה כרבן שמעון בן אלעזר, וכן אמר בעלי, אמר רבי יעקב, ברי דבת שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. אבל ורב הפסק שאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, ולא צריך לצאת מהבית שמונח שם הכלי של מרגליים, כך גם נפסק להלכה, גם באדמור הזה, כן. אוקיי, סיימנו את כל הדיות שעוסקות בנוגע להתרחקויות, נשאר לנו קטע קטן בתחילת העמוד הבא. הפרק הבא, אנחנו הולכים להתחיל סוגיות יותר בצורה של סוגיות, בעזרת השם. שיעור הבא אנחנו הולכים להתחיל את פרק רביעי. ערב טוב, בסדר.
אם זה אחרי המיטה מותר מיד, אם זה לפני המיטה אני אפשר את גם את מרגע. אם זה פחות משלוש עד המיטה,
זה תמור.
מצד שני, אם זה סייר לזה רשות בפני עצמה, זה בטח לא
תמור.
ואז
עצור. למה
הוא אומר רשות בפני עצמה? לא, המיטה היא רשות בפני עצמה. המיטה, ואז זה כלי חסר. בין זה לבין זה, שזה לא רשות בפני עצמה, זה לא תמור, וזה לא זמן. אם זה יהיה מודח על זה.